מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בתוכנית של עצות מהחיים. אנחנו כאן עם אורי כהן הטכנאי, ועם שלומי פולק המפיק. ואני מתחיל את התוכנית הזאת עם משהו שפשוט נמצא בלב שלי, אני חייב להגיד כעס עצום, שלמקרה שקרה היום, ילדה בשם בסי, הולכת בת 13, הולכת ברחוב עם עגלה ועם אחות שלה. היא הולכת עם מסכה והיא הולכת עם הכל. ואז היא ככה קונה ברד לילדה. והיא מזיזה קצת את המסכה לשתות. אז מגיע אלה שוטר רב מעללים וגיבור גדול על חלשים. ועוצר אותה ומתחיל לצעוק עליה ומתחיל לאיים עליה שהיא הולך לעצור אותה. והילדה בוכה ומתחננת, אנשים באים מהצד, אומרים, תגיד, אתה בסדר, אתה נורמלי, והוא לא אכפת לו, והוא ממשיך וממשיך במשך 5 דקות, פשוט ברור, אין ספק שאם זה היה מישהי שאיננה חרדיה, אף שוטר בכלל לא היה ניגש, אמרה, ילדה, תזיז איתה את המסכה שלך, אבל היא הייתה עם מסכה, זה לא שהיא לא הייתה. ואני מסתובב עם הדבר הזה ואומר לעצמי, יש פה איזה, כאילו, מצאו איזה גדר, מצאו איזה משהו להתנפל על החרדים, מצאו משהו, ומבחינתי הילדה הזאת היא ילדה שכולנו, היא הגיבורה, בסי, היא הגיבורה שלנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לאבא שלה. שלום לך.
ערב טוב ומבורך.
אז קודם כל, תגיד לי, אני בדיוק חושב, מה הייתי עושה עם ילדה שלי? אני ממש הייתי עכשיו נסער מאוד, זה קרה לפני כמה שעות, נכון?
נכון, זה קרה לפני כמה שעות.
עכשיו, אני מבין שבאסי, קודם כל, קיבלתי סרטון, רואים אותה הולכת עם הילדה בטח אחראית, ילדה שלוקחת את הילדה, בת כמה הילדה שלצידה?
הילדה שלצידה בת 6, והילד בעגלה בן 3.
אוקיי, והיא הולכת, וכמו שאמרתי, היא פשוט הייתה צריכה לקנות להם שתייה או משהו?
היא לקחה אותם מהגן ומהבית ספר, ואז בגלל שהיה להם איזשהו דרך שהיו צריכים ללכת, אז, וזה היה מאוד חם, אז היא קנתה להם ברד.
ואז היא עשתה משהו שמותר לעשות, היא פשוט הזיזה את המסכה ונתן להם לשתות.
כן, היא הורידה את המסכה.
כי יש כזה מיני, כן, אי אפשר הרי בלי מסכה לשתות, זה ככה מצבע הדברים. אוקיי, ואז מגיע השוטר, יש לך את השם שלו? של הברנש?
אין לי את השם של השוטר, כי הוא הוריד את השם מה...
הבנתי, הוא מוריד את השם, אבל הוא רוצה שהיא תיתן לו את השם. דרך אגב, אני מודיע, תגידו, תמצאו איזה שם, ותגידו לילדים שלכם, שוב, עד גיל 14, עד גיל 15, לכולם יש שם אחד, השם אחד, פשוט מצידי שזה יהיה גיל הכהן, אין להם שום דרך לבדוק את זה, אין להם שום דרך לזה. אולי זה מה שעושים כשמשטרה שאמורה באמת לשמור על החוק, מפירה חוק ופוגעת בילדה בת 13. אבל בוא תגיד לי מה היא עושה, מה בעצם, איך היא מגיבה?
בעצם איך היא הגיבה, אז השוטר ככה יצא עליה, ואמר לה, מה השם שלך, מה השם שלך? אז... התחלה, היא אמרה, מה עשיתי? יש לי מסכה. אז היא אומר, מה שם שלך? מה שם לך? את רוצה שאני אקח אותך לתחנה? ומאוד נבלה. והיא ממש פחדה מהשוטרים. התחלה לבכות. והיא אמרה לי שהיא החזיקה מאוד חזק את העגלה, כי היא פחדה כל הזמן שיסחבו אותה לתוך הניידת. ואז שאלו אותה מה השם שלה ומה תעודת זהות שלה, של אמא שלה. התחילו לתשאל אותה וזה, ואמרו לה שהולכים לתת לה דוח על זה שהיא לא לבשה מסכה, וכמה שהיא אמרה לשוטר שהיה לי, רק הורדתי את זה בשביל להוריד את המסכה.
בשביל לשתות.
אתם יכולים לראות, יש לי את זה פה ביד. אני אחזיק את זה ביד, זה לא...
תגיד לי, איך מרגישה עכשיו בסי? בסי זה בתיה בעצם.
בסי זה בתיה, כן. היא עדיין מרגישה רעידות מהסיפור הזה, כאילו עדיין רועדת מהסיפור הזה.
אז בוא נעשה לה איזה תיקון. בוא תהיה לידך?
כן, היא לידי.
בוא תהנה לדבר.
אוקיי, רק רגע.
לא?
ערב טוב, בסי.
ערב טוב.
תקשיבי, קודם כל אני רוצה לברך אותך, את מילדה אלמונית, הפכת עכשיו לגיבורה של ילדים מספרים על עצמם. אולי של אנשים מספרים על עצמם. איך את מרגישה?
יותר טוב.
בואי, אני רוצה לתקן לך קצת את החוויה שעברת. קודם כל, אמרת, באמת, זה תמיד ילדים מסתכלים על הרגע של החולשה, של הפחד. את מתחברת לפחד שהרגש שיקחו אותך לניידת ושהילדות יישארו בחוץ, כי אני מבין אותך, את אמרת, אם שוטר כזה טיפש, אז הוא גם יכול להשאיר, אם הוא יכול לקחת ילדה בת 13 והוא מאיים עליה לקחת למשטרה, אז הוא גם יכול להשאיר ילד בן 3 על המדרכה. זה מה שחשבת?
כן.
מה חשבת באמת שהוא יעשה את זה?
אני פשוט פחדתי, אז לא היה לי, כאילו, אני לא
יכלתי
לחשוב אפילו.
אני יכול להבין שפחד, אבל פה נתחבר דווקא לצד החזק פה. תמיד שיש משהו חלש, יש רגע חלש שבן אדם מתחבר, וזה עושה קצת טראומה. אבל את בעצם עמדת על שלך. את לא נתת לו את השם. את לא, בסופו של דבר, הוא כן נוציא ממך את השם.
כן, כי פחדתי שהוא אמר לי, הוא אמר לי שאני, כשהוא ייקח אותי לתחנה, אז
ואחרי שאמרת שם, בעצם אנשים באו וצעקו עליו, ואז הוא הלך?
לא, אז קודם הוא ראה שאף אחד לא היה שם, אז הוא איים לה שהוא ייקח אותי לתחנה. אחר כך הוא, כשכולם באו, אז הוא פשוט אמר מה השם וזה, כן.
אז בוא למדנו משהו. קודם כל, שבסופו של דבר, לא קרה לך כלום, לא עשו לך שום דבר. ואני רוצה קצת לתקן ולהגיד לך שלעולם לא היה קורה לך, כי לפי החוק גם היה אסור לקחת אותך, את לא עשית משהו שמאפשר, אולי הכי הרבה כנס, שגם אותו לא היית משלמת, אבל לקחת לתחנה זה סתם היה איום. ולהפך, היית מאוד חזקה. היית ילדה גדולה ששמרת על הילדים של האחים שלך, וברגעים הכי קשים הללו לא איבדת השתונות ושמרת עליהם, לא ברחת משם, אחזת חזק בעגלה. צריכה לזכור ברגעים האלה שהיית מאוד חזקה, לא היית חלשה בכלל. זה מאוד מאוד חשוב שתדעי את זה. ואני רוצה קודם כל, כדי לתקן לך את החוויה, יש לי ספר שקוראים לו ילדים מספרים לעצמם שבע. הסיפור הראשון הוא באמת על ילד שגם עבר חוויה לא בדיוק כמו שלך. החוויה שלו הייתה שהוא, אבא שלו, איזה שוטר רשע, אגב, באמת רוב השוטרים הם לא רשעים, חייבים לומר את זה, וגם אנחנו צריכים שוטרים, זה ברור לכולנו. אבל לפעמים יש שוטר, כמו שיש אנשים רשעים, וכמו שאנשים שנראים אפילו לא רשעים, לפעמים הם כן, יש גם שוטרים כאלה. הם לא יודעים רשעים, אבל הם מתנהגים בטיפשות וברישות. אני חושב שזה יותר טיפשות. אז השוטר הזה עלה לאוטובוס והתחיל ליצוק על אבא שלו, ולא רק זה, הוא באמת עצר אותו, והוא לקח אותו, והוא קבל אותו, והוא לקח אותו לתחנת המשטרה, והילד היה לו מאוד מאוד טראומה מזה, ובסוף הטראומה הזאת תוקנה על ידי שוטר טוב, על ידי שוטר טוב שבאמת התנהג אליו מאוד מאוד יפה, ותיקן לו את החוויה הזאת של השוטר הרע. לי מאוד מאוד חשוב שבאמת לא שתראי שוטר, תחשבי, הנה זה שוטר זה רע. שוטר בדרך כלל התפקיד שלו הוא להגן על, עלינו, עלייך, עליי, על כולם, ולא להתקיף, ולא לפגוע, כן? זה חשוב שתדעי את זה. ואנחנו נצטרים, קודם כל אני רוצה להביא לך את הספר הזה, ילדים מספרים על עצמם שבע, וגם, האמת היא, את בת 13, אז מגיע לך כבר ספר כמו קוראים לי צביקי גרין, גם נביא לך. יש לי איזה מישהו שקישר בין אבא שלך אליי, אז אני אסור לו את הספרים. אולי נביא לך עוד ספר אחד, מגיע לך. אז עכשיו תגידי לי, אני רוצה, את יודעת שעכשיו את גיבורה כזאת שכולם מדברים עליך?
כן, אני, כל האחים שלי אמרו לי שאני עושה קידוש השם, וכאילו הכל ישתנה.
נכון, בזכותך. חברות שלך התקשרו אלייך?
כן, יש לנו קו וכולם מדברו על זה, ו... חברות כן התקשרו אליי דווקא, כן.
יפה. אז גם המשפחה, גם החברות, ועכשיו את ברדיו, את יודעת, שומעים אותך לא הרבה אנשים, רק 200 אלף אנשים שומעים אותך. וכולם היום בבוקר, אתמול היית ילדה אלמונית, והיום כולם יודעים מי זה בסי, יודעים שהיא ילדה ששילמה את המחיר של כל חרדים. הרי אם לא הייתי, אם לא הייתי ילדה חרדית, אף אחד לא יעשו לך את זה, אני מבטיח לך. אז זה לא את. את מבינה את זה שזה לא את? יש עכשיו, יש כאלה שלא אוהבים כל כך, כמו שיש כאלה שלא אוהבים יהודים, יש כאלה שלא אוהבים חרדים. וכל הכעס הזו, השנאה הזאת, כאילו, הופנתה כלפייך. אבל אף על פי כן לא קרה לך כלום. אז לי חשוב מאוד גם להרגיע אותך, ולהגיד לך שגם לא קרה כלום, וגם אם את תראי ניידת, אני רוצה שאת תחשבי ותגידי, אין סיכוי שבניידת הזה נמצא בן אדם כמו הטיפש הזה שרצה לעצור אותי היום, כי זה מאוד נדיר, את מבינה את זה שזה נדיר?
כן, אני גם חשבתי, כאילו, בהתחלה של הקורונה, אז הלכתי עם חברה שלי ולבש את המסכה על הסנטר שלי, והוא אמר לי פשוט, תשים את המסכה על, כאילו, על האבת, ועכשיו...
יפה, זה בן אדם, נכון. עשה זה הדבר הנורמלי. אמרתי, קריא את זה, וזה הכל. והאמת היא שאנחנו צריכים ללמוד את זה, גם בחיים שלנו, כלפי גם אנשים מבוגרים וגם ילדים, שלפעמים מישהו עושה משהו, אתה לא צריך ללכת איתו עיקוב הדין את ההר. מותר לך להגיד לו, טוב, בוא, תפסיק עם זה וזהו. כאילו, זה משהו שצריך ללמוד איתו. ללמוד אותו, ובעיקר כשמדובר בילדים. אז גם אני רוצה השם מחר אדאג להביא לך את הספרים עם הקדשה, וגם אני רוצה להקדיש לך שיר, זה בסדר?
תודה.
השיר קוראים לו תפילת הילדה, וזה שיר של איך, פרנס, מה השם הפרטי שלו? ישראל פרנס. נראה לי שהמילים זה של ליצ'ה לפידות, יכול להיות? אוקיי. ואומר, לא, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. דימותייך מתאספות שם במרומים, אלוקים לא משיב ריקם דימותיה של בת מלך שבוקעות את כל הריקים. אני ראיתי אותך, ראיתי אותך בוכה, כן? ראיתי אותך, וכל העולם ראה אותך בוכה, אבל זה בכי מאוד מובן. והנה, אני אגיד את המילים. רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה דימותייך, את ליבך מבקש לו על עצמך, על החייך שסובלים עדיין. לא, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים, אלוקים לא משיב ריקם, דימותיה של בת מלך, שבוקעות את כל הרקיעים. אז תפילתך ילדה, אל תעצרי, שומעים אותך עד לשמיים, כל השערים כולם, גם הנעולים, נפתחים עכשיו כבר לשמיים. בסי גטר, זה השם שלך?
כן.
בואי, אני אשלח לכם גם את ההקלטה הזאת, ויהיה לך מזכרת מאיזה יום פחות נחמד, אבל יצאת ממנו. לילה טוב.
ממש, תודה.
תודה.
תודה רבה.
רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דימותיי, את ליבך מבקש לא על עצמך על
החיים. אחרי הפרסה השיר ואחרי הפרסמות יהיה פה סיפור מדהים.
תפילתך ילדה שלי אל תעצרי
שומעים אותך
שומעים אותך עד לשמיים והשערים כולם גם הנעולים נפתחים עכשיו שם בפניי הכל יהיה בסדר תפילותייך מתקבלות שם במרומים אלוקים לא משיב ריקם דימותיה של בת מלך שבוקות את כל הרקיעים לא עתיד אגי אדם הכל יהיה אטול תראי
נשמח
כולם עד לשמיים והאלוקים הטוב עוד יהפוך הכל וכל רע תהיה טובה כפליים הכל יהיה בסדר תפילותייך מתקבלות שם במרומים אלוקים לא משיב רגע נימותיה של בת מלך שבוקות את כל הרקיעים לא אל תדאגי
בסעי גתר לגיבורה שלנו פרסומות ולאחר מכן סיפור
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר
כל חי תמיד איתי
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
בקרוב, מאות אלפי לומדי הרמב״ם היומי יסיימו ללמוד את התורה כולה. כאן בכל חי נלווה את חגיגת סיום הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40 בשידורים מיוחדים, פינות, רעיונות, שיעורים ומעמד אדיר לכבודה של תורה. כי כל חי זה כל התורה. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. יום פתוח לתואר ראשון במכללה ירושלים לבוגרות אולפנות ותיכונים הזכאיות לתעודת בגרות ביום ראשון כף בתמוז החל מהשעה 10 בבוקר. בואי להנות מהרצאות מרתקות, מפגש עם יועצות לימודים, הפתעה לכל משתתפת ופתור מדמי רישום לנרשמות ביום הפתוח. לפרטים ולהרשמה ליום הפתוח חפשי בגוגל המכללה ירושלים או חייגי 02-6750-724. האירוע יתקיים במרחב פתוח על פי הוראות משרד הבריאות.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
קריסטל, בשבוע מחירות מטורף שישתלם לכם ביג טיים. בעשרות חנויות, עסקים ומותגים ברחבי הארץ. מבצעים מדהימים על בגדים, נדוניה, נעליים, איפור, טיפוח, פאות, צמלות קלה ועוד. מיום ראשון עד שישי, י' ג' עד י' ח' בתמוז, 5-10 ביולי. רשימת העסקים המשתתפים עקבו אחר הפרסומים. קריסטל, קונים ביג טיים, חוסכים בענק.
האם אתם באמת מבינים את משמעות המילה עוני? במהלך משבר הקורונה שטרם חלף, ארגון יד עזרה ושולמית מעניק 10,000 סלי מזון כל חודש בכל רחבי הארץ לאלפי משפחות, אלמנות, ילדים, יתומים ותינוקות, שללא הסיוע של יד עזרה ושולמית הן היו קורסות. מאות מתנדבי הארגון עובדים לילות כימים בהכנת אלפי סלי מזון עשירים בירקות, פירות, בשר, עופות, דגים, דגנים ואפילו ממתקים, וסלי מזון מפוארים בחגים, וכל זה כדי שאף ילד לא יישאר רעב. רוצים להצטרף לחסדים העצומים? למה אתם מחכים? מחייגים, תורמים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אני יהודי בן 55, חיתנתי כבר את רוב ילדיי, ואני ורעייתי נוהגים להקשיב לסיפורים שלך מזה כמה שנים. לפני כשנתיים הראה לי סיפור שלכולנו ברור שהיה צריך לספר לך, כי יש בו את כל מה שצריך כדי לזכות להיכנס לאחד מספריך. אני יודע שאני מתחייב כאן למשהו שממנו ניתן רק להתאכזב, אך שתשמע את כל הפרטים, תודה וגם קוראיך ומאזיניך יודו, שבכזה סיפור לא נפגשים בכל יום. וכעת לסיפור. אני נהג זהיר. יש לי רישיון כבר למעלה מ-30 שנה, וכמות העבירות שלי אפסית, אם בכלל. גם דוחות חנייה כמעט ואיני מקבל. הסיבה לזה היא פשוטה. יש לי אישה וילדים בבית, ואין לי שום עניין שבגלל פזיזות או רגע של אי שימת לב, אני אשאיר חס ושלום אלמנה ויתומים. לכן כשיום אחד הוזמנתי לקורס נהיגה מונעת, כולם התפלאו איך זה יכול להיות. אני אפרט את עוונותיי כי מעטים הם. פעם אחת שהייתי ברמזור אדום, הרשיתי לעצמי לדבר בפלאפון, והוא בדיוק עבר שוטר עם טוסטוס ונתן לי דוח. ופעם אחרת שהבת שלי מיירה לבית ספר, ולא שמתי לב שהיא לא הייתה חגורה. ועוד פעם שלקחתי כמה חברות של הבת שלי, ידעתי שהיא באה עם 4 חברות, אבל שכחתי לספור את עצמי. וכך מצאתי את עצמי בקורס נהיגה מונעת. קורס נהיגה מונעת הוא קורס משעמם, בזבוז זמן אמיתי. אתה נוסע במשך 3 ימים, חצי שעה הלוך, חצי שעה חזור, ובכל יום אתה צריך להקשיב במשך 4 שעות למשהו שלא מחדש לך שום דבר. אחרי חצי שעה ראשונה המרצה שואל למי יש שאלות. לאף אחד לא יהיו שאלות. אני מאמין שזה היה בגלל החשש ששאלות יולידו גם תשובות. לאף אחד ממשתתפי הקורס לא היה סבלנות לאחד משני אלה. אבל אני כן שאלתי, אולי כדי לא להעליב את המרצה, יש לי שאלה על כל הקורס הזה, אמרתי. אתה אומנם מרצה מצוין, אבל המנהלים שלך לא מספקים לך חומר שמחדש למישהו כאן משהו. המרצה לא התבלבל. אני שמח שאתה יודע הכל, אמר, וזה רק מחייב אותך בעונש גדול יותר ממי ששכח. כנראה שהעונש שלך הוא להשתמם, ללמוד משהו שלא מחדש לך כלום. זה בוודאי עדיף לך משלילה, לא ככה? לגמרי ככה, הסכמתי איתו. 3 ימים השתעממתי ככה במשך 4 שעות בכל יום, ובסוף הקורס המרצה אמר לנו שעל פי שיטת הניקוד הנהוגה בישראל, בכדי שהנקודות שלנו יימחקו, אנחנו צריכים להיות נקיים מעבירות תנועה במשך 24 חודשים, שאם לא כן, לא עשינו כלום, ויהיה עלינו לעבור קורס נוסף על מנת שהנקודות שלנו יימחקו. חזרתי הביתה, אספתי את הילדים ואמרתי להם שיהיה לכם ברור, כעת במשך 2 או 24 חודשים, הראשון מביניהם, אני לא הולך לעבור שום עבירה. כל מי שיכנס לרכב שיחגור, ואל תבקשו לקחת נוסע חדש, ואל תצפו שאין לכם לטלפון אפילו בחנייה. הכל יהיה לפי החוק. ובאמת, מכאן ואילך הקפדתי הקפדה יתרה. אין טלפונים, אין חריגות, אין טרמפים מעל הכמות המותרת. כך חלפו 2 ימים, כלומר, וכאן מתחיל הסיפור, 23 חודשים ועוד 3.5 שבועות. האמת שלא ממש עקבתי מתי בדיוק אני נקי מנקודותיי, אבל יום אחד אני נוהג, ומישהו מתקשר ומתקשר ומתקשר, ואני לא מתייחס. בשלב מסוים מצאתי בפלאפון וראיתי שזה מהבית. זה קצת הדיג אותי. למה מתקשרים שוב ושוב? אבל התאפקתי ולא עניתי. ואז הגעתי לרמזור. החלטתי להוציא את הפלאפון, ללחוץ על הכפתור של הסנד ואחר כך של הרמקול, ולנסות לדבר דרך הרמקול כשהפלאפון בכלל במושב לצידי. שלחתי את ידי לפלאפון ואיך שנגעתי בו? אופנוע שחור עם רוכב יותר שחור מופיע ליד החלון. אומר לי, תעמוד בצד. אני מרגיש שהשמיים נופלים עליי. יש אנשים שנתפסים ויודעים שזה מגיע להם, כי הם כל הזמן עושים את זה, ומחינת הסבירות הם יתפסו יום אחד. אבל אני ידעתי היטב שאין זהיר ממני. כל החיים, ושבמהלך השנתיים האחרונות אפילו לא חשבתי על הפלאפון בשעת הנסיעה. זה הרתיח לי את הלב. למה אמרתי ספק לעצמי, ספק לי יושב במורים? למה זה מגיע לי? יצאתי החוצה והתחלתי להסביר לשוטר מה קרה. אמרתי לו שאני ימים ספורים לפני שנתיים נקיות, ללא עבירות, ושיבדוק עליי, אלה כמעט עבירות 30 שנה, ושרק לחצתי על כפתור הסן כדי לעלות לרמקול, ושאני ממש מבקש ומתחנן ממנו לוותר לי. כל ההסברים נפלו על אוזן הרעילה, אולי בגלל שהוא ראה יהודים כיפה וציצית, אולי היה כזה קשור גם ליהודים בלי כיפה וציצית, תכלס. הוא רשם לי דוח על החזקת טלפון בשעת נסיעה. חזרתי הביתה שבוע ורצוץ ממורמר וחאוס, והאמת שהיו לי דמעות בעיניים, דמעות של תסכול היום. נהיגה זהירה ששנתיים תמימים, פחות חצי שבוע, הלכה לתמיון, הנקודות שלי עדיין שרירות וקיימות ומסכנות את הרישיון שלי, וכדי למחוק אותם אני צריך שוב לחזור למפגשים המשמימים הללו בקורס נהיגה מונעת, שזה הדבר האחרון שרציתי בחיים, ולאחר מכן לנסוע עוד שנתיים כמו יקר ולקוות שהמזל שלי, שאני כבר יודע עליו דבר אחד או שניים, לא יפיל אותי שעתיים לפני השנתיים הבאות. עברו כמה חודשים ואני מוזמן לקורס נוסף. הפעם הצטייתי עם ספר משניות, כיס קטן עם סנדוויץ' לאכול בהפסקה. סליחה, עם ספר משניות כיס קטן ועם סנדוויץ' לאכול בהפסקה. אני חוזר לשמוע את השיעורים המשעממים, אבל הפעם יש לי לפחות את המשניות ללמוד כשברקע קולו של המרצה. מכיוון שאני לא היחיד שהשתעממתי, כל המאזינים האחרים לקורס השתעממו, אבל להם לא היו משניות, אלא פלאפון, וכולם ככולם היו עסוקים בפלאפונים שלהם. המרצה הזהיר פעם ופעמיים שהוא מבקש להפסיק להסתכל בפלאפונים, ובעיקר פזל לכיוון איזה בריון שגם ניהל שיחות בפלאפון שלו, אולי בגלל שהוא לא היה חזק בתחום של הכתיבה. למען האמת, אולי התכוון ללחוש, אבל הלחש שלו נשמע ככל הנראה גם בכיתות הסמוכות, והפריע מאוד למרצה, שלא דבר על התלמידים שדעתה מוסחה ממה שראו בפלאפונים שלהם. אבל איש כמובן לא העיר לו, כי הוא היה נראה כאדם שרגיש מאוד להערות, ומרי גופו לא הוסיף לאף אחד חשק להיות מי שיעמוד מולו. כולם, פרט למרצה, שהודיע לכולם לאחר כמה אזהרות, כי בפעם הבאה שהוא רואה מישהו שמתעסק בפלאפון ומאחרים לו את הפלאפון, עד סוף השיעור. התפלאו, זה עבד. אפילו הבריון שלנו טמן את הפלאפון במעיל האור שלו, וחוץ מכמה שנראו שקועים מתחת לשולחן בכיתה, עברה להאזנה מלאה. בקורס הזה השתתפו שתי נשים, מה שאומר שאו שנשים לא עוברות עבירות תנועה, או ששוטרים מבטרים להם. ובכן, אחת מהם המשיכה להתכתב בפלאפון, כאילו לא הזהירו אותה. המרצה הזהירו אותה שוב. היא שמה לרגע את הפלאפון בתיק, ולאחר דקה וחצי היא שוב נטלה אותו והתכתבה. ואז, ממש כמו האופנועים השחורים שבאים לך בחלון מבלי שתתכונן, לפתע הופיע המרצה לצידה ואמר לה, תביאי את הפלאפון. היא סרבה. אבל אני מבקש את הפלאפון או שאני אאלץ להוציא אותך ותצטרכי לעשות את הקורס מחדש. וכך כאן קרה דבר מדהים. האישה שנראתה מאוד עדינה, החלה להרים כאלה צעקות וצרחות שלא ייקחו לה את הפלאפון, שעמות הסיפים נעו ורעדו. כולם עמדו נדהמים מהתגובה ההיסטרית שלה. מה כבר קרה? כולה פלאפון, רק רבע שעה לפני ההפסקה. מה כבר יקרה אם תתני את זה למרצה? אך היא לא הפסיקה לצעוק. המרצה לא ידע לעשות עם עצמו, לפחות נמלח בדעתו, והחליט לחזור למקומו בלי לקחת לה את המכשיר. ואז הגיעה ההפסקה. כולם יצאו לקפיטריה לחצי שעה, ואני הלכתי לטול ידיים, ונשארתי במקומי לכל סנדוויץ' של ללמוד משניות. לפתע אותה אישה ניגשת אליי ואומרת לי, אני רואה שאתה יושב ולומד. גם בעלי היה ככה, הוא ניצל כל רגע ורגע לשבת וללמוד. אולי אתה רוצה שאני אקנה לך משהו בקפיטריה? אמרתי, אין צורך גברת, אבל אני כבר פנית אליי. היית רוצה בבקשה לשאול אותך, על מה התפרץ ככה 20 דקות לפני סוף השיעור? את יודעת, אני כחרדי, אני הגשתי לא נעים. זה היה איזה סוג של חילול השם, כי גם את דתייה. היא אומרת לי, שתשמע את הסיבה, אתה תרגיש אפילו עוד יותר לא נעים. ואז היא סיפרה לי. ומה שהיא סיפרה לי, הימם אותי לחלוטין. וכמובן, ביקשתי ממנה סליחה על עצם השאלה. נדמתי מהסיפור שלה, לא היה לי שום מילה לומר. פתאום הבנתי הכל. ובדיוק אז הסתיימה הפסקה והחל השיעור האחרון שמסיים למעשה את הקורס. כמה דקות לפני המבחן, המרצה שואל כהרגלו אם יש למישהו שאלות, ומצפה כהרגלו שלאף אחד לא יהיו שאלות. כולם רוצים לעשות את המבחן וללכת. אבל אני ביקשתי את רשות הדיבור ואמרתי, תראה, אין לי שאלות. אבל יש לי תשובה מדהימה לשאלה ששאלתי במשך החודשים האחרונים את עצמי וגם את בורא העולם. זה סקרן אותו. ומה השאלה? סיפרתי לו ממש בקצרה איך נפלתי חצי שבוע לפני שנגמרו לי השנתיים ואיך התמרמרתי על מר גורלי. אבל בדקות האחרונות קיבלתי תשובה להכל ואני ממש שמח ומאושר שבאתי לכאן. הסתרד מאמר בכיתר, גם המרצה נשמע מרותק. סקרנת אותנו, אמר. קדימה, דבר. שמעתי אותך כמו כולם, 12 שעות בשלושת הימים האחרונים, אני אבקש אם אני יכול לתת לך כאן שיעור של 5 דקות, שיעור לכל החיים. הוא הביט על הכיתה, ואחר כך עליי, ואמר לי בחיוך, אתה ממש רוצה שיפטרו אותי, אה? תנסה להחזיר לי פה מישהו בתשובה, הלך עליי. אמרתי לו, אני רק הולך לתת שיעור על חלק ממשנה קטנה במסכת אבות, ולמישהו מכאן יהיו אחר כך טענות, אני מתחייב לעשות את הקורס הזה עוד פעם. מסכימים? שואל המרצה. מסכימים? אנו החבר'ה לא ברורים בגלל הסקרנות ובגלל האימור שלקחתי על עצמי. ואז הקראתי את המשנה במסכת אבות, פרק א' משנה ו'. ישוע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, קנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לקו זכות. תקשיבו, אני אומר להם, בסוף השיעור הקודם קרה כאן משהו שגרם לכולם לחשוב דברים לא כל כך טובים על אחת התלמידות כאן, שהגיבה בצורה מאוד משונה על הרצון לקחת מנת הפלאפון. אני רוצה לבקש ממנה לספר לכם למה היא עשתה הזאת, וכולם תלמדו שיעור לכל החיים. פניתי אליה, וביקשתי ממנה לספר לכולם, היא הופתעה, וכולם עודדו אותה, נו תספרי, והיא עמדה וסיפרה. כמה שנים לפני כן, אני ובעלה ושני הילדים טיילו בירושלים, ולפתע התנפל עליהם מחבל והחל לדקור אותם. בעלי נלחם כדי להגן עליי ועל הילדים, נתן לו אגרופים בפרצוף. בעלי היה איש חזק, אבל הוא כבר דקר אותו כמה פעמים והחליש אותו. במקביל הוא גם דקר אותי. מסביבנו היו המון ערבים שהסתכלו ולנוקפו אצבע, כמה מהם אפילו צחקו וחיחו. ראיתי שבעלי מתמוטט. מישהו, גיבור וצדיק שבא לעזור לו, נתקר גם הוא. אז הוא דקר אחד הילדים שלנו. ולאחר מכן, נעץ בי את הסכין. הבנתי שהסכין נעוץ בי, הוא לא יוכל לשלוף ולהרוג את הילדים שלי, אז התחלתי לרוץ עד החיילים, ואמרתי להם, אני פצועה ובעלי, ושתי התינוקות שלי שם, והם לבד, ועוד מישהו, ובעלי כולו דקור, אני לא יודעת מה איתם, ואז ישר נפלתי על הרצפה, והרגשתי שאני לא יכול לזוז, ואז התחילו לטפל בי. והיא ממשיכה, בעלי והאיש שבא לעזור לו, נתקרו למוות. הילד שלי ואני נפצענו קשה. הייתי מאושפזת יותר מחצי שנה וגם הילדים שלי היו מאושפזים. אתם מבינים שיש לי פוסט טראומה מהסיפור האמרה. הדקות הללו שרצי להזיק עזרה והייתי בטוחה שהילדים שלי לא בחיים, גרמו לי לרצות להיות כל הזמן בקשר איתם. אין מצב שאני אתן את הפלאפון. אני כל הזמן בסוג של קשר עם המטפלת ולכן המשכתי להתכתב אפילו שהמרצה ביקש שנפסיק. וכשרצית לקחת ממני את אמצעי הקשר הזה, הגבתי כמו שהגבתי, ואתה בטח מבין למה. כולם היו בהלם, אבל משהו הוציא אותה מהר מאוד מההלם. לפתע נשמע קול בכי נורא. היה זה המרצה. הוא החל לבכות בצורה שלא שמעתי מעולם. היה זה בכי היסטרי, בלתי נשלט, שהצעקות שהיו בשיעור הקודם היו כעין וכאפס לעומתו. כמה אנשים וביניהם אני ניסינו להרגיע אותו, שלא הרגיש רע, שהוא רק עשה את תפקידו. אפילו האישה באה ואמרה לו, מה קרה לך? אתה לא אשם בכלום, אני סולחת לך, אני סולחת לך. אתה היית איתי בסדר גמור, אתה ויתרת לי. וכשסוף סוף הוא הצליח לרגע, הוא ביקש לומר משהו. ומה שהוא אמר, הפך את הקורס הזה לאחד מהמעמדים העוצמתיים ביותר שהייתי בימיי. את יודעת מי אני? אני לא יודע איך את לא מזהה, אני האבא של היהודי הזה שניסה להציל אתכם ונדקר למוות. משמיים יפגישו אותנו כאן. אני שומע את הסיפור שלך ויודע שזה גם הסיפור שלי. לא יאומן כי יסופר. בניגוד לכל קורס, בו האנשים בורחים יד לאחר מבחן, במקרה הזה כל האנשים יצאו מהקורס נפעמים בצורה בלתי רגילה. בניגוד לקורסים שחוזרים על עצמם, כאן הם למדו משהו שלא ישכח מהם לעולם. אתה יכול לראות דברים, להסיק מסקנות שנראות הכי הגיוניות, אבל שווה לך לדון כל אדם לכף זכות. בתוך האנשים היה גם עורך דין שנתן לעצמו לעזור לה בכל הפיצויים שצריכה לקבל, ואני פתאום הבנתי לגמרי מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני, ולמה סובב בצורה שלא מובנת שהפסיד את מחיקת הנקודות כמה ימים לפני תום הזמן. בורא עולם, רצה לזמן אותי ואת כל הצדדים הנולגים בדבר, כדי לחדד את המסר הזה של המשנה, אבי דן את כל אדם לכף זכות. F3-593-93 זה הטלפונים שלנו, השאלות שלכם, הסיפורים שלכם. אבי דן, כל האדם לכף זכות, מנלסון, נכון? אפרים מנלסון. זה השיר היחיד של אבי דן נראה לי. יהיה לנו פרסומות ארוכות, ואחר כך, לא ארוכות. נחזור, ולאחר מכן, אוקיי, כמה דקות פרסומות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
חסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. אני מזמין אותך להצטרף אלינו וללמוד מקצוע רווחי שישנה את מצבך הכלכלי מן הקצה אל הקצה. תלמד להיות מנעולן מקצועי שנותן שירותי מנעולנות לדלתות, בתים, כספות ורכבים. הקורס נמשך כחודש בשילוב מורה פרטי, ובסיומו תקבל תעודת מנעולן מוסמך ומורשה. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. ולנרשמים עכשיו, ערכת ציוד לתחילת העבודה ופרסום למשך 3 שנים. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
למקומות, עיקון, סטופ.
אחד מכל 6 אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות? או מרגישים עבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133, 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
העסק שלך נמצא בתקופה מאתגרת? יש לנו סיוע מיוחד בשבילך. בעלי עסקים, 130 מיליון שקלים מחכים לכם בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כדי שתוכלו לחזור לשגרה ולצמיחה. בדקו זכאותכם עכשיו באתר הסוכנות או בטלפון. לסיוע במעבר לסליקת תשלומים מתקדמת, חייגו כוכבית 3569. לשדרוג תשתיות תקשורת והתאמות לתו הסגול, חייגו כוכבית 2062. משרד האוצר ומשרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילך.
רכב חדש? רק באיילון מוטור. טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50,000 שקלים פחות ממחיר המחירון. וגם עד 100% מימון. חייגו עכשיו, כוכבית 3558.
מקימי סי האופנה,
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
הידעת? חובה על כל נפש מישראל לקיים את כל תרי"ג מצוות. האריז"ל כותב, ולכן טוב ללמוד ספר היד לרמב״ם, ויחשב לו כאילו קיים אותם. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. מחייגים לכוכבית 6885, ומקבלים כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
03-593-93, אנחנו עם מאזין או מאזין הראשונים. ערב טוב. כן, ערב טוב.
הלו, שלום.
כן, בבקשה.
כן, פשוט יש לי ילד בין 5 ו-10 חודשים, בין 5 ו-10 חודשים. היה בתלמוד תורה כל השנים, אז מגיל 3, בוא נגיד. אז אחרי זה כבר התקשה להיות בתלמוד תורה, שלחתי אותו לגן שפה. אחרי 6 חודשים שהיה בגן שפה, התחיל כאילו להסתובב סתם, והגננת כבר רגלו ננש, והוא מסתובב, והוא לא, הוא לא אומר שמה שעושים לו, וכאילו ממש, הוא לא, לא היה פשוט משהו אחר בגמרי. כאילו, משהו, התקשה להיות בסגן שפה, וגם בלילה הוא לא היה כל כך יושן טוב, כמה פעמים הולך, חוזר, כאילו, כמה, אחרי 3 שעות הוא מתעורר, ועוד פעם, כאילו, הייתי עוד פעם שחוזרת במיטה, עוד פעם הוא היה חוזר. זה היה בשנה ש... אחרי שזה, נגיד, היה קורונה, הוא הרגיש ממש מצוין אחרי זה, כאילו, בתקופה של זה הוא הרגיש טוב, וכבר ישן טוב, וכבר התנהג ממש מצוין, ורצה ללמוד. אז אני רוצה לדעת, היה בעיה מהגן, עכשיו עוד פעם חזר, עוד פעם שנגיד אחרי תקופה שחזר,
הבנתי.
אז עוד פעם הוא חזר.
אוקיי, אז קודם כל זה נראה ש... או שהילד שלך מתקשה במסגרות, או שהמסגרת מתקשה עם הילד שלך. אנחנו, מכיוון שהשאלה שלך היא מאוד ארוכה, אנחנו חייבים לצאת כרגע לחדשות שלנו. אני אענה על שאלתך מיד בתחילת השעה הראשונה, בסדר? אוקיי, אנחנו יוצאים לחדשות, תחזרו אלינו בשעה השנייה.